ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף קוף יוד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום מתחיל 13 שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נפנה תשומת ליבנו לשוליים. יש לנו כותרת נושא, וגם סימנו בסוגריים המשך נושא, מנהגים שונים לגבי אכילת כחל. כמובן, בשיעור הקודם הקדשנו את כולו לעניין אכילת הכחל, אותה איבר של הפרה שממנו יוצאים החלב, אותם עתינים. הגמרא: רבין ורב יצחק בר יוסף איקלו לבי רב פאפי, איתו לקמיו תבשילה דכחל. רב יצחק בר יוסף אכל, רבין לא אכל. אמר רביי, רבין תיכלה, זה כינוי לרבין שלצערנו אצל רבין הבנים שלו מתו בחייו, וקראו לו או התייחסו אליו בשם כזה. ורש"י אומר על הנקודה הזאת, זה בגלל עוגמת, הוא שקול קובר את בניו. וראיתי פה במפורשים שקראו לו בגלל עוגמת נפש. זה מופיע ברבנו גרשום בשורה הראשונה ברחבות מתחת לגמרא, כלומר עמי קרי לאבין תכלה, שמתו בניו ובשביל עוגמת נפש היו קוראים אותו תכלה. נחזור לגמרא. אז אביי שואל, עמי לא אכל, למה הוא אכל? לא אכל מכתי. אם אנחנו מעיינים בסיפור הזה, דביתו דרב פאפי, האישה, אשת רב פאפי, מי היא הייתה? בלתי דרב יצחק נפחה, והיא הייתה ביתו של הצדיק הידוע רב יצחק נפחה, ורב יצחק נפחה מרי דעובדה אבי, הוא היה זהיר במעשים, רש"י כתב, זהיר במעשים טובים, ורבנו גרשום מפרש, אדם גדול היה. אילב דשמיע לה מבי נשא, אם היא לא הייתה שומעת מבית אביה, זאת אומרת אם אשת רב פאפי לא הייתה שומעת מבית אביה, לא ועבדה, היא לא הייתה מכינה את זה, אז אין סיבה לרבין לא לאכול מה שהיא הגישה לו. בסורה לא אכלי כחלי. וכאן רש"י מוסיף, הם לא אכלו לגמרי, לא אכלי כחלי לגמרי, אפילו צלי ואפילו קרעור, אפילו עם קרעור וצלעור נמנעו מלאכול את האיבר הזה. בפובדיתא אכלי כחלי. וכאן אנחנו נביא מעשה, שזה מעשה ארוך, אתם יכולים לראות לפי הסימונים שלו, זה ממשיך עד כמעט אמצע עמוד ב'. רמי בר תמרי דהו רמי בר דיקולי מפובדיתא. אז יש לנו רמי שהוא מזוהה עם שני שמות, או בר תמרי או בר דיקולי, כמובן התמרים באים מעץ דקל, והוא היה מפובדיתא. ראינו שבפובדיתא הם היו אוכלים כחל, אז הוא איקלה לסורה, זה מקום שלא אוכלים אותו לגמרי. ומתי הוא הגיע לסורה? במעלה יום דכיפור, ערב יום כיפור. זה זמן שיש מצווה לאכול סודה לפני, לאכול במשך היום, ויש גם הסודה המפסקת. אז הוא הגיע לשם בערב יום כיפור, אפקינו כולי אלמה לכחלינו שדינו. כולם הוציאו מביתם, זרקו את הכחל של הבהמות שנשחטו, אז הם זרקו את הכחל. כמובן, אנחנו בסורה, הם לא אוכלים את זה. אז עליו, נתינו, אכלינו, והוא לקט אותם והוא אכל אותם. הייתו לקמד רב חיסטה, הביאו אותו לרב חיסטה. אמר לי, מה הייתה ונחי, למה אתה אוכל כחל? אמר לי, מאטרה דרב יהודה ענה דאחיד, אני מפובדיתא, שאמר דאטרה, הרב המקום היה רב יהודה. אמר לי, ולט לך, רב חיסטה שואל אותו, בכל אופן, אין לך, אתה לא מקבל על עצמך את הדין, הדין הבא, נותנים עליו חומרי המקום שיצא משם וחומרי המקום שהלך לשם, אתה לא מתחשב בכך שאתה נמצא במקום שמחמירים, שלא משנה מה שעשו אצלך מהמקום שבאת, אבל תתחשב במקום שאתה נמצא בו כעת, ואתה צריך לקבל על עצמך החומרות שלנו לא אוכלים. אמר לי, אז רמי ענה, חוץ לתחום אכלתינו, הייתי מחוץ לתחום, לא הייתי ממש במקומכם, הייתי מחוץ לתחום, ולכן הרשיתי לעצמי לאכול. השואל הרב חיסטה שואל אותו, ומה תאוויתינו, ומה היה חומר בעירה שאפשר לך לצלוט אותם? במילים אחרות, מאיפה היה לך עצים? אמר לי, השתמשתי, אומר, בפורצני. רש"י כותב, חרצנים שאצל היקבים והבערתים. שואל הרב חיסטה, ודילמה מיין נסך אביה, לקחת חרצנים, אולי זה מהחרצנים של אותם ענבים, אולי זה היה מיין שהכינו הגויים. אמר לי, לאחר 12 חודש הבו. רש"י כותב, ותנא במסכת מזונה, לחים אסורים יבשים מותרים, ואלו הם לחים כל 12 חודש. ההגדרה של לח זה תוך 12 חודש, אבל אני לקחתי מאלו שהם היו מאחורי 12 חודש. הרב חיסטה שואל, ודילמה דגזל הבו, והיה להם בעלים. אמר לי, רמי עונה, יאוש בעלים הווה. איך אני יודע? דקדחו והוא חילפי. מה שכותב, דקדחו והוא חילפי, יש ציון בשוליים של המדפיס, פירוש צמחי עשבים הנקראים חילפי, והם כמשונים שצומחים בקרמים, כלומר שנים היו מזמן רב, הרבה זמן היו שם. ורש"י פה על דיבור המתחיל חילפי מביא לשון לועזי, והואיל ומתקלקלים ונרכבים ולא נטלו משם, שמע מינה אינו חושש. אם היו להם בעלים, הם כבר לא חוששים ואין חשש גזל. אנחנו ממשיכים בגמרא, חזיה דלא הווה מנח תפילין. רב חיסטה שם לב שהוא לא לבוש תפילין. אמר לי, מה הייתה אם לא מנחי תפילין? למה אין עליך תפילין? רק במאמר מוסגר, וגם אפשר לראות את זה גם במסכת שבת, אם אני לא טועה, בדף ממתת, מעשה באלישע בעל כנפיים, שהיה בזמנים ההם מנהג לבוש תפילין כל היום, ומי שלא לבש תפילין כל היום הוא היה יוצא דופן, וייתכן שזה המצב פה. הנה זה באמצע היום, זה דווקא, אנחנו לא מדברים כאן דווקא בשעת התפילה, ורב חיסטה רואה אותו בלי תפילין, למה? אז נמשיך בגמרא, אמר לי, חולי מאיים הוא. ואמר רב יהודה, חולי מאיים פטור מן התפילין. אתם שמתם לב לסימונים שלנו בגמרות המסומנות, הצורת הרגש שמבליט רב יהודה, שבמשך הסיפור הזה אנחנו שמים לב שרמי בעל תמרי, שהוא היה ממקומו של רב יהודה, גם מצטט אותו לאורך המעשה הזה. אז הוא אומר שמשום שהייתי חולה מאיים, ותפילין דורשים גוף נקי, מי שחולה מאיים הוא אינו בגדר גוף נקי, אז הוא פטור מן התפילין. חסיה דלוהב קרמי חוטי. רב חיסטר ראה שגם בנוסף שאין לו תפילין, גם אין לו ציצית. אמר לי, מי טיימה לת לאחותי? למה אין לך ציצית על הבגד? אמר לי, תלית שולה היא. ואמר רב יהודה, שוב פעם מצטט רב יהודה, מה שאני לובש זה לא בגד שלי, בגד שהשאילו לי. ורב יהודה אומר, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', תלית שולה כל 30 יום פטורה מן הציצית. הדהכי הייתה להו גברה. בינתיים שהיה המפגש הזה בין רמי בר דיקולי ורב חיסטה, הביאו אדם דלא הווה מוקיר אבוה ואימי, שהוא היה נכשל המזלזל במצוות כיבוד אביהם. הוא לא היה מוקיר, מוקיר לא מכבד אביו ואמו. כפתו, הם כפתו על העמוד כדי לתת לו מלכות. אמר להו רמי, הוא מתערב ואומר, שבקו, תעזוב אותו, דתניה כל מצוות עשה שמתן שכרה בצידה. כשתורה כותבת מצוות עשה וצמוד למצווה גם כותבת את השכר על מי שמקיים את המצווה, אין בית דין שלמטה מוזרים עליה. בית דין אינם מצווים להתערב, הם לא מצווים להניש מי שלא מקיים מצוות עשה כזה. זה נכון שבמצוות עשה, למשל, פונים לאדם, תעשה סוכה, תקיים מצוות לולב, והוא לא עושה, מכין אותו עד שתצא נפשו. ככה מובא ברש"י בראש העמוד. וכאן אנחנו מדברים על מצוות עשה, אבל זה מה שאמרנו שמכין אותו עד שתצא נפשו. אגב, זה בניגוד ל... מצוות לא תעשה, שזה אחרי המעשה, שאחרי אדם שעבר על מצוות לא תעשה יש לו יש מקבל מלכות. אם הוא הזיד מלכות 40 או 39 מלכות, במילים אחרות עם הגבלת כמות, מה שאין כן במצוות עשה, מכין אותו עד שתצא נפשו. כל זה נכון לרוב מצוות עשה, אבל מצוות עשה שהתורה כותבת שכרה בצידה כמו כיבוד אביהם, שם בעשרת הדיברות כתוב למען יאריכון ימיך. בית דין אינם מוזרים, כלומר הם אין להם מקום להתערב. אמר לי רב חיסטה, אחרי שהוא שומע את זה, חזין הלך תחריף הטוב. אני רואה עליך, הוא מדבר על רמי, על כל התשובות שהוא סיפק עד התשובה האחרונה, אני רואה עליך תחריף הטוב, אתה החריף ביותר. אמר לי רמי עונה, אומר, אי הווית באטרד רב יהודה, אם היית במקומו של רב יהודה בפומבדיטה, אכווינה לך רופאי, אז היית רואה כמה שאני באמת חריף. אמר לי, אתה שמתם לב שעד כאן המעשה. אמר לי אביי לרב ספרה, כי סלקית להתם, אביי פונה לרב ספרה, אומר, כשאתה תעלה לשם, ביי מניו, תשאל מהם, כבדה. עכשיו אנחנו עוברים להכנת כבד, וכבד הוא עבר שספוג דם. אז כבדה, מה אתון בי? רש"י כותב, כבדה מה אתון נוהגים בו, מותר לבשל בקדרה או אסור מפני שפולט דם, ואף הפי שכולו דם, אפילו אחי לאחר שפירש ויצא, הרי הוא דם ואסור. אז מה אתם בעניין הכנת כבד? כיסליק, כשרב ספרה עלה, וכאן תשימו לב על הסימונים שלנו, בשוליים יש לנו כותרת נושא סלש מבנה, המעוינים, יש אחד פה ואחד בראש קוף יוד א' עמוד א', שני מפגשים של רב ספרה עם רבי זריקה בארץ ישראל, בירורי הלכות לגבי בישול כבד, נקודה אחת לבד, נקודה שנייה, עם חתיכות בשר אחרות. אנחנו, אני רק רוצה לתת למסור מודעה לפני שניכנס לסוגיה הזאת. אנחנו נפרש את הגמרא לפי מה שאנחנו אומרים בכל הקדמה של שיעורנו בפשט הפשוט. אנחנו לא ניכנס להלכה למעשה, כי זה כבר לימוד אחר, לימוד נוסף. אבל לפי מה שכתוב בגמרא עם הרש"י, ככה אנחנו נשתדל לפרש. אז אביי פנה לרב סבתא, תברר הנושא של הכנת כבד. אז אנחנו ממשיכים בגמרא אצל המעוין. כי סליק אשכחי לרב זריקה, אמר לי ענה שלקי לי לרבי עמי ואכל. הוא עונה, אני בישלתי את הכבד והוא אכל. כי אתה לגבי, כשרב ספרה חזר וסיפר לאביי מה שהוא שמע, אמר לי, אביי עונה, למסר נפשה לא כמבאי לי. בעניין אם אסור או לא, הכבד עצמו זה לא שאלה, פשוט לי שהכבד שאתה מבשל אותו עם דמו, הכבד לא בולע. רש"י כותב למסר נפשה שדם הנפלט ממנה חוזר לתוכה ואוסרת לו מבעיה לי דפשיטה לי דכיוון דתרודה היא לפלוט ולהוציא כל שעה לא בלעה. זה אומר הבעיה לא היה השאלה שלי, כי כאן מבעיה לי למסר לאסור חברתה. רש"י כותב כי כאן מבעיה לי למסר חברתה עם דם היוצא ממנה אוסר בשר אחר המתבשל עמו. נחזור לגמרא. הגמרא שואלת, מה ישנה למסר נפשה דלא מבעיה לך? מה שונה השאלה לגבי הכבד עצמו שבושה לבד, שהוא אינו שאלה, דתנן אינה נאסרת, כי יש מקור תנאי, יש משנה בסדר זרעים שאומר שכבד שהתבשלה בדמה אינה נאסרת. אז זה כנראה ידוע לך המשנה הזאת. למסר חבר תנמי לא תיבא אליך על אותו בסיס, לא היה לך צורך גם כן לשאול על השפעה על נתחים נוספים שמתבשלים עם אותו כבד. תתנן הכבד אוסרת ואינה נאסרת. הקטע אינה נאסרת ציטטנו, אבל כאן ברשע כתוב הכבד אוסרת ואינה נאסרת, ממה שהיא פולטת ואינה בולעת. רש"י כותב תתנן הכבד אוסרת ואינה נאסרת, כלומר מדי פשוט לך בדידה תשאר מייחד שפשוט לך על הכבד עצמה שהיא מותרת, על משמיע לך המתניתין. אז אתה בטח מכיר את המשנה הזאת, אם כן למסר נמי חברתה לא תיבאי לך, לא היה לך מקום לשאול גם על השפעה על נתחים נוספים. דהך משנה גוף התנן בה דאוסרת ובסד זרעים היא. אנחנו נחזור לגמרא. אמר לי דילמה, אביי עונה, אביי סך הכל הוא זה שהיה לו השאלה, אבל לאור העובדה שיש משנה על הנושא, אז מה היה הקושי של אביי? אז אביי עונה דילמה הטעם בכבדה דאיסורה, מדובר על כבד אסור כמו מבהמה טריפה. אנחנו ממשיכים לקוף י' א' עמוד א', ומשום שמנוניתה. האיסור שם שהכבד אוסרת מדובר על השומן שנפרש מן הכבד. השומן הזה מסוגל לאסור, זה מה שאוסר. משום דמה מי, אבל מה לגבי הדם? לפני שנתקדם, יש רש"י בראש קוף יוד אלף עמוד אלף ש בלעדיו השורות האלו בגמרא מאוד קשים. רש"י בשורה ראשונה בקוף יוד אלף עמוד אלף, ומשום שמנונית כאמר דאוסרת את המתבשל עמה, לפי שבולע מן הטריפה. זה פירוש הביטוי הכבד אוסרת. היא אוסרת בגלל השמנונית שנפרש ממנה. עכשיו, ואינה נאסרת, מה משמעות המשפט הזה? אם של היתר היא, אם מדובר בכבד של היתר, ובשלה עם טריפה, אינה נאסרת. הכבד המותר אינה נאסר, לפי שתרודה לפלוט כל שעה ואינה בולעת כלום. אבל דמה דנפיק מינה דקשרה, הדם שיוצא מקווי קשרה מבעלי, אי אסיר אחיני אי לא דאיקה למימר דמה דהתרה הוא. יש מקום לחשוב, יש מקום לומר שהדם שיוצא דווקא מהכבד הוא דם מותר. יש כזה דבר דם מותר, כדוגמה קיצונית שלא קשור לסוגיה, אבל אם, וזה מובא גם בגמרא, לא פה, אבל אדם שיוצא דם נגיד מבין שיניו ולא יצא החוצה, אלא שזה רק מצטבר בין השמיים בחניכיים, אדם יכול לבלוע את הדם הזה. הוא לא חייב לנקות את השיניים עם צמר גפן או טישו או משהו כזה. לא, אם זה נשאר בין השיניים, זה דם, דם של אדם, אז יש דם שמותר. אז אנחנו רוצים לדעת האם דם ש פורש מכבד מבהמה כשרה, דם כבד מבהמה כשרה, הדם הזה דיק, שוב פעם רש"י כותב דיק למים הדם הדתרה הוא, שהרי עיקרה דם, הכבד עצמו נחשב דם, דם קרוש, אבל הוא נחשב דם. וכל זמן שלא פירש פשיטה לי דמותר, וכי פירש מבעיה לי מי. עכשיו המשך הגמרא, כי הדר סליק, כשעוד פעם רב ספרא עלה לשם, אשכחי לרבי זריקה, עוד פעם נפגש עם רבי זריקה, אמר לי, היי, נמי לא תיבאי לך. גם זה אינו שאלה, לא היית צריך להעלות אותו כשאלה. דענה ויאני ברי דרבי עמי, איקלען לבי יהודה ברי דרב שמעון בן פזי, אני ויאני הגענו לביתו של יהודה בנו של רבי שמעון בן פזי, וקריבו לן קניה בקופיה ואכלנה. עכשיו, לפני שנתרגם את זה, משמע שהיא אינה אוסרת. עכשיו, מה זה בדיוק? רש"י כותב קניה בקופיה, הקנה עם כל המחובר לו, הריאה והלב, וכאן הדגש, וכבד, וכולן נתבשלו יחד. אז מכאן יש משמע שהכבד מבהמה כשרה, הדם שהיא פולטת אינה אוסרת. אבל זה אנחנו מקשים. מת כפלה, ותשימו לב, קושיה ארוכה. מת כפלה רב אשי ואיתם הרב שמואל מזרוקיניה. יש גרסה או רב אשי מקשה או רבי שמואל מקשה. זרוקיניה זה שם מקום. ודילמה, מה שהגישו ונאחר שם בסיפור, פי קנה חוץ לקדרה הווה. אמרנו קניה בקופיה, מה היה? כפי שאמרנו, בישלו את הקנה וכל המחובה עלה, אבל אולי הקנה, זה בעצם צינור, היה מחוץ לקדרה, ותוך כדי הבישול, כל הדם יוצא החוצה. רש"י כותב, דומה פי קנה חוץ לגדרה, וסימפוני הכבד, שופכים דרך קנה הכבד לתוך קנה הגדול של ריאה, ויוצא דם דרך חללו חוץ לגדרה. זה לא דומה לסיפור או לשאלה המקורית של בישול כבד כשר עם נתחים אחרים, מה השפעת הדם, כי כאן לא היה הזדמנות לדם להשפיע כי הוא יצא החוצה. אינמי, עוד אפשרות שמאותו סיפור אין להביא ראיה, מכלת הווחלת לי מעיקרה, אותו כבד שבושל עם הנתחים הנוספים, אולי זה היה מקרה שהדם לא יצא ממנו. שוב פעם, כל השאלה, הדיון שנוקט, מה דין דם שיוצא מכבד? איך הוא, מה ההגדרה שלו? דם מותר, דם לא מותר? אולי הדם לא יצא בכלל, כי מה? חלית לי, מה זה? רש"י כותב, הנה מחלית אבי מעיקרה, ונתבשר דמו בתוכו. מה זה חלית? רוצים רק להסביר שאם מכניסים את הנתח, את העבר כאן הכבד, לתוך נגיד חומץ, החומץ גורם לכך שכלי דם מצטמקים או נסגרים ולא מאפשרים, לא מאפשרים יציאת הדם בכלל. אז אולי בסיפור ההוא חלטו לו, חלית לי. ורש"י אומר, עוד פעם, אינמי חלית הוו מעיקרה ונתבשר דמו בתוכו, כדי שלא יפלוט עוד כשיבשלו עם האחר. ודמו המובלע בתוכו, כלומר שלא יצא מעולם, מותר כל זמן שלא יצא. נחזור לגמרא. אמרנו שמשם אותו סיפור שאכלו אצל יהודה בנו של רבי שמעון פסי, אולי חלטו לו מעיקר לפני הבישול, כי הדרב הונה חלתי לי בחלה, ככה נהגו אצל רב הונה, שהוא רש"י כותב חלתי לי בחלה צומתו בחומץ, שהחומץ צומתו, ומביא משלה לועזי שמשמעותו סוגר ושוב אינו פולט עולמית, והדם מבשלי עם בשר אחר. יש עוד דרך לגרום לאותו סגירה, ורב נחמן חלתי לי ברותחין. הוא היה, אני מבין שהיה מכניס את הכבד למים רותחים ומוציא אותו, וזה גרם ל... ואז היה מבשל אותו עם נתחים נוספים. וסבר רב פאפה, קמי דרבה למימר, רב פאפה היה עלה על דעתו, חלה עשייתו, אותו חומץ שהשתמשו בו לחליטה, נקרא לזה לצמיתה, לאותו צמיתה, החומץ עצמו נאסר, כך הוא חשב. אמר לי, רבה עונה לו, דוחה אותו, אומר, אי חלה יסיר עם החומץ נאסר, אי אונמי יסיר, הכבד גם כן יאסר, כי היכי דפלית הדבלה, כמו שהוא פולט לדעתך. למה, לא הסברנו, למה לפי רב פאפה חשש לאסור את החומץ? כי קצת דם נפלט, והקצת דם שנפלט לתוך החומץ, הוא אוסר את החומץ, כך חשב רב פאפה. ועל בסיס החשש של רב פאפה, אומר רבה, אומר, כי היכי דפלית לדעתך, כמו שהכבד פולט, עד הבאלה הוא יחזור לבלוע את הדם, אז זה יעשור, אבל באמת אינו כן, כי החומץ צומת את הדם שלא יצא בכלל. אז אנחנו רואים שעד כאן נקרא לזה הדחייה, הדחייה להביא לניסיון, להביא ראיה שדם שיצא מכבד מותר, על בסיס אותו סיפור שהגיש להם קניה בקופיה. אז לאורך כל הקטע הזה דחינו את הניסיון הזה. רב בר שווה איקלה לבי רב נחמן, הייתו לי כבדה שליקה ולא אכל, הגישו לו כבד מבושל והוא לא אכל. הרעיון הזה להגיש כבד מבושל, בוודאי לפי הניסיון של הגמרא בראש העמוד כאן עם הסיפור של קניה בקופיה, שדם שיוצא מכבד דם מותר. אז עם גישה כזאת נגיד, אז אפשר להבין שהגישו לרב בר שווה כבד, אבל מה? והוא לא אכל. אמרו לי, סיפור לרב נחמן. הסיפור הזה מתרחש בביתו של רב נחמן, נכנס לשם רב בר שווה, נכנס לפינת אוכל, והגישו לו צלחת עם כבד מבושל, הוא לא אכל, וסיפרו לרב נחמן, בר בי רב, אותו תלמיד חכם דלגב שנמצא בפנים, הוא יושב שם בפינת אוכל, לא אכיל. אמרנו, ומי זה? רב בר שווה. אמר לו רב נחמן, גם הוא לשווה, תאכיל אותו. רש"י אומר, הגמיהו ועליתהו לשווה על כוחו. קורא לשווה שם אביו קורא, אבל זה הבן של אותו שווה, אז תאכיל אותו בעל כוחו. הגמרא אומרת, מביאה ברייתא כסיום לסיפור הזה, כתנאי הכבד שבושל בדמו שנוי במחלוקת תנאים. רבי אליעזר אומר, הכבד אוסרת ואינה נאסרת, מפני שפולטת ואינה בולעת. אז אגב, זה גם גישה, אנחנו הבאנו את תחילת הסיפור עם הקדמה ממה שנאמר בראש העמוד, זה לא כל כך מרחיק לכת. זה השיטה הזאת אומרת לנו שבעצם הדם שפורש מהכבד יכול להיות בעיה, אבל גם אמרנו מקודם זה שהכבד אוסרת יכול להיות מטעם השומן, אבל אחרי ככלות הכל הכבד עצמו כתוב פה אינה נאסרת, בגלל ונותנים כאן טעם, בגלל שפולטת ואינה בולעת. וכנראה רב נחמן חשב לפסוק כך. רבי שמעון בן אושר ויוחנן בן בוקה אומר, מטובלת אוסרת ונאסרת, שלוקה אוסרת ונאסרת. מה שאנחנו רוצים להדגיש פה זה הסיפה כאן, שכבד שלוקה נאסרת, ומכאן אפשר להבין את ההימנעות של רב בר שווה מלאכול. רש"י כותב פה נאסרת לפי שלאחר שגמרה פליטתה חוזרת ובולעת. עד כאן שיעורנו להיום.